یه قرص سنه یک
عمران خان
میری قرص بات سن لو
پاکستان عمران خان عمران خان
یک قرص سنه تبدیلی آنی گئی تبدیلی آگئی ہے
בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, לפנות בוקר נהדר לכם, אתם מאזינים למשדר רשת, לקוראים ארז. היום, מה שאני רוצה לדבר עליו זה, יש לי אלף נושאים לדבר עליהם, אני כבר אומר, יש לי רשימה רק מתארכת, אבל כרגיל מה שאני מרגיש צורך לדבר עליו זה משהו שתקוע לי ככה היטב בראש. זה נושא ש... בגדול בכלל לא עלה על סדר היום שלי עד שנתקלתי באיזה ציוץ בטוויטר שמישהי עשתה לו ריטוויט, וזה מוביל אותי בעצם, זה כל הנושא שאני הולך לדבר עליו הוא עניין של מה זה טבעי, מה זה טבע, מה זה טבעי, וטבעי לא במובן של מה זה טבעי בעולם, אלא טבעי מבחינת המין האנושי, מה טבעי לנו, מה לא טבעי לנו. ובשביל זה אני הולך לצטט את הציטוט, ציוץ שראיתי. אני אתרגם אותו, הציוט היה באנגלית, והוא היה ב-all caps, ככה שמישהו באמת היה עצבני באותו רגע שהוא כתב אותו, והיה חשוב לו להדגיש את זה. ומה שהוא כתב פה, הוא או היא, אני לא יודע, זה ככה, אקנה זה טבעי, סימני מתיחה זה טבעי, שומן זה טבעי, ושיער גוף זה טבעי לכל המינים, מתי כולכם תבינו את זה? נו, מה אפשר להגיד אחרי הדברים האלה? עכשיו, קטע שאותי אישית הקפיץ, אין לי בעיה שבן אדם בא ואומר, אין לי בעיה בכלל עם כל מה שהבן אדם אומר, זאת אומרת, זכותו להגיד מה שהוא רוצה, אבל הרבה פעמים בן אדם בא ואומר, יש לי דעה מסוימת, וזו דעתי, וזה בסדר, כי זו דעתך. אם אני אומר, יש לי דעה בנושא ספציפי, וזו הדעה שלי, ואני, ככה אני חושב, אז שוב, זה בסדר, מותר לי להביע את דעתי. ברגע שאתה מנסה לקחת דעה ולנסות אולי לאשש אותה או לחזק אותה באמצעות איזשהו טיעון, והטיעון הזה הוא במקרה שלנו, זה טבעי, אז לא צריך לעשות את כל מה שאתם עושים, שבמקרה הזה די ברור שהכוונה היא לדיאטות והסרה של שיער גוף וניתוחים פלסטיים וכל הדברים האלה, אז באותו רגע אתה בעצם פותח את הדעה שלך לדיבייט, אתה פותח את הדעה שלך בעצם, אם אני עכשיו יכול לתקוף, להפריך את הטיעון שלך, ועל ידי כך בעצם אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אז כל הדעה שלך לא רלוונטית. כי אם אני בא ואני אומר, אני חושב שאני אוהב את הקיץ. אוקיי? נחמד לי, אני אוהב את הקיץ. אני אישית לא אוהב את הקיץ, אבל זה דעתי. אבל בן אדם אומר, אני אוהב את הקיץ, כי בקיץ אני לא יודע מה, אנשים נחמדים יותר. אז אני בא ואני יכול להסתכל ואני אגיד, טוב, בוא נראה מה מדד הנחמדות בקיץ ומה מדד הנחמדות בחורף. ואם אני מוצא שמדד הנחמדות בקיץ נמוך יותר ממדד הנחמדות בחורף, אז אתה לא יכול לאהוב את הקיץ, תסלח לי, אתה איש של חורף, אתה חייב לאהוב את החורף. ופה בדיוק ההבדל אולי בין דעה לבין איזשהו דיון או דיבייט ששני הצדדים כביכול מציגים את הטענות שלהם, ושני הצדדים מציגים את הסימוכין ואת הטיעונים, וכל צד מנסה להפריך את הדעה של השני. ובאותו רגע שאותו אדם המשיך והתעקש שזה טבעי, 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 אז אני באותו רגע אומר, אין שום בעיה, אם אני מצליח להפריך את הטענה שלך שזה טבעי, שלך או שלך, אני לא יודע, שזה טבעי, אז אני יכול להפריך את כל הדיון, אני יכול לקחת את כל הטיעון הזה של האקני ושיער גוף ושומן ודדדדדדה, ולזרוק אותו לפח, אתה לא צודק. וזה מה שאני הולך לנסות, כי ממש העניין הזה הקפיץ אותי, הקפיץ לי איזשהו פיוז, כי ההסתכלות על מה זה טבעי ומה זה לא טבעי, היא משהו שאני קצת נגעתי בו בדיון על משפחה במשדר קודם. יש נטייה הגיונית להסתכל על העולם בפריזמה, בפרספקטיבה של מה היה מהרגע שנולדתי, או יותר נכון מהרגע שהתחלתי לראות מה קורה, שזה גם כולל מה ההורים שלי או ההורים או ההורים שלהם אמרו לי על העולם, איך אני חונכתי, איך אני גדלתי, מה אמרו לי שאלה הדברים, ומה קורה היום. וזה פריזמה שיכולה להיות של 20 או 50 או 70 או 100 שנה למי שהתמזל מזלו, אבל בסופו של דבר זה מסתכל עדיין על העולם בנקודה מאוד מאוד מסוימת. כי שוב, אם כשההורים שלי באו לעולם, מערכת המשפחתית הייתה כזו וכזו, והיום אני מסתכל על המשפחות עם כל שאחוז הגירושים יותר גבוה, ויש משפחות חד-הוריות, ויש משפחות אלטרנטיביות וכל הדברים האלה. אז אני יכול לבוא להגיד, לא, 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 מה שטבעי זה מה שהיה כשאני הייתי ילד, או מה שכשההורים שלי היו ילדים. ובפועל, גם זה וגם זה, זה הסתכלות מאוד מאוד צרה. אני יכול להגיד שאם אני רוצה באמת להסתכל, כמו שהיה בדיון ההוא, במשדר ההוא, על מה זה משפחות ומה זה דבר טבעי, אז חייב לבוא ניתוח של מאות ואלפי שנים אחורה. ובמובן הזה, לבוא ולהגיד, זה טבעי וזה לא טבעי, אתה מסתכל על משהו שהוא מאיזה נקודה אני מסתכל עליה. בגלל שאם אני הולך בעצם ושואל, מה זה טבעי? אז באיזה מובן אני, באיזה נקודת מבט אני רואה את זה? בנקודת מבט התרבותית של המאה ה-21, 2016, שעוד מעט נגמרת 2017, או שאני הולך 20 שנה אחורה או 50 שנה אחורה, אבל זה לא קשור, כי אנחנו עדיין מסתכלים על חברה מתועסת, חברה מודרנית, חברה שהיא של האידיאלים ונורמות משלה. ולכן אני אומר, בשביל להסתכל על מה זה טבעי, אני בכלל לא יכול להסתכל, דבר ראשון צריך להסתכל עשרות אלפי שנים אחורה, אם אולי מאות אלפי שנים אחורה, ובכלל אני גם אמור להסתכל על הטבע, הטבע שסובב אותנו. ונתחיל בזה ונאמר שאוקיי, דבר ראשון, מה זה טבעי? האם הרצון, האם טבעי להיות אדם לצורך העניין שמן? ואני יכול לבוא ולהגיד דבר ראשון, מה זאת אומרת להיות אדם שמן זה טבעי? השומן זה משהו שהוא מהטבע, נכון. זה אלמנט טבעי, אבל הטבע לא יצר את המנגנון, כשאני אומר יצר, הכוונה היא לא במובן של שוב ישב איזה אדון טבע ותכנן את המנגנונים כמו שהם יעבדו, כי אם זה מה שקרה, אז הוא עשה עבודה מחורבנת, סליחה על הביטוי, כי אני אומר, אם המנגנון של אגירת האוכל בצורה של שומן היה מתוכנן על ידי איזושהי ישות תבונית, אז למה לא בנית איזשהו מנגנון שעוצר את אגירת השומן ברגע שהיא עוברת איזשהו לבל מסוים? כי מה זה בעצם מנגנון עצירת השומן? כל אורגניזם, כל בעל חיים, שזה יכול להיות מאמבה דרך צמחים, דרך חרקים, דגים, יונקים וכל מה שבאמצע, כל יצור כזה הוא נוצר והוא התפתח בעולם של מחסור, שזה אומר הנחה היא שהמשאבים שמוענקים לך ייגמרו מתישהו. המתישהו הזה יכול להיות מחר, הוא יכול להיות בעוד שבוע, הוא יכול להיות בעוד חצי שנה. למשל צמח שגדל בחורף, צמח הנחה שהמים שיורדים עליך כל הזמן לא יהיו פה בעוד 3-4 חודשים. מה עושים אז? וכל אורגניזם, כל יצור בעולם הזה מתפתח במצב של מחסור. והמחסור הזה עודד מנגנונים של אגירה. שלצורך העניין יש צמחים שכאמור גדלים, יש גשם, יורד עליהם מים, הכל טוב ויפה, הגשם מפסיק. מה עושים? אז יש סוג אחד של צמחים שאוגרים את כל המשאבים האלה בתוך פקעת, וכשהגשם מפסיק אז הם שורדים עד שנגמר להם, עד שנגמר לצמח המשאבים שלו, ואז הצמח מת, אבל הפקעת נשארת, וכשמתחיל הגשם מחדש הוא מוציא עוד פעם את את החלק הירוק שלו ואוגר עוד משאבים, והכל טוב ויפה, ויכול להמשיך ככה איזו תקופה מסוימת. ויש צמחים שהופכים לקוצים, ויש צמחים שפשוט מתים. הצמח הולך, נשאר הזרע שלו, והזרע נשאר באדמה, יכול להישאר באדמה חודשים, עד שיורד הגשם, והגשם גורם לצמח הבן בעצם לצמוח, שהוא מוציא זרעים, והזרעים האלה נופלים לאדמה, ואז הצמח שנגמר הגשם מת, וכן הלאה וכן הלאה. אבל הרעיון הוא שיש הנחה שמשאבים שיש לך ייגמרו. ואצל בעלי חיים, אצל יונקים למשל, אז ההתמודדות עם החוסר במשאבים הביאה ליצירה של אלמנט של אגירת מזון, אגירת אנרגיה בגוף בצורה של שומן. כשהרעיון הוא שהשומן לא אמור להיות, זה לא אמור להיות מזווה, אלא זה אמור להיות משהו לשעת חירום כזה, מין מזווה לשעת חירום, זה לא אמור להיות מחסן אגירת אוכל. ולכן גם לא נוצר שום מנגנון שעוצר את האגירה הזאת ברגע שעברנו איזושהי נקודה מסוימת. שאני אומר, אם היה פה איזושהי יד מכוונת, סביר להניח שגם היו עוצרים את האגירה הזאת. אבל ההנחה היא לא שהמשאבים הם בלתי נגמרים, אלא שהם יגמרו, ואתה עלול לעבור יום או יומיים או שבוע בלי אוכל, ועד שתגיע למקום הבא שיש בו אוכל, אז אתה אוכל את השומן של עצמך כדי לשרוד. אבל אנחנו נמצאים בחברה שאין בה מחסור, אלא אם כן אתה נמצא חס וחלילה במצב של שאין לך אוכל, או במצב שאין לך ממה להתקיים. סביר להניח שהארוחה הבאה היא לא משהו שקיומו מוטל בספק, אלא משהו שיבוא בעוד שעה או בעוד שעתיים. ולכן מנגנון אגירת האנרגיה הזה הוא בעצם אמור באיזושהי נקודה להפסיק לאגור, אבל אף אחד לא, כשנוצר בן האדם, הוא לא יצא מנקודת, זאת אומרת, האורגניזם הזה לא נועד לא להפסיק לאגור. ואז יש אוכל, אוגרים, ויש עוד אוכל ואוגרים, והאוכל ממשיך להיות עשיר יותר בפחמימות ובשומנים ובכל הדברים האלה, והגירה נהיית גדולה יותר ויותר ויותר, ואז נוצר לנו מה שנקרא אוביסיטי, השמנת יתר. והשמנת יתר, כבר אני חושב שזה משהו שאני לא מחדש, אבל השמנת יתר היא משהו לא בריא. עכשיו זה תהליך טבעי, אין שום ספק בזה, זה תהליך טבעי, אבל הוא לא פועל בהתאם למנגנון אולי שיצר אותו. זאת אומרת, הוא לא פועל במובן של אוכלים כשיש, וכשאין אז מתקיימים מהמאגרים. אלא אוכלים כשיש, וכל הזמן יש, וממלאים את המאגרים, והמאגרים מתמלאים ומתמלאים, והאדם עולה ועולה ועולה במשקל, והתוצאה היא שהמאגרים מתחילים, וזה מתחיל להצטבר לו כבר בתוך הורידים ובתוך העורקים, ולחסום לו כל מיני מעברי גוף, ואתה נהיה כבד, ואתה לא מסוגל לזוז, והנשימה נעשית כבדה, וזה מוביל למחלות לב, ולחסים התורקים, ודה דה 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 דה. זה טבעי, אין לי צל של ויכוח פה. השאלה שלי, זה טוב? אז נכון שהכוונה של אותו כותב היא לא בכלל לצד הזה של הסקאלה, אלא לצד ההפוך, לאנשים שמרעיבים את עצמם, לתופעות של בולימיה ואנורקסיה ולדברים האלה. אבל זה צד אחד של הסתכלות, הצד השני של ההסתכלות על הדברים. כלומר, דווקא האנשים שכביכול פועלים בניגוד לטבע שלהם, כשהם מרעיבים את עצמם, הם בעצם, נקרא לזה, זאת איזושהי הפרעה. מה שיש, אם אני פועל בהתאם לטבע שלי, ואוכל כשיש, וממשיך לאכול כשיש, ולא עוצר את עצמי, כי התפיסה של המין, של האורגניזם לצורך העניין, היא אכול בשתו, כי לך תדע מה יהיה מחר. ולכן ההשמנה היא דבר טבעי, וכמו שאותו אדם אמר, והתוצאה היא שאוביסיטי היא דבר טבעי, כי זה מה שיש. אני ראיתי בעיניים שלי אני ראיתי כבשה שהשתחררה מהדיר ומצאה את הארגז עם האוכל, והיא אכלה עד שהתפוצצה. אני לא אומר את זה כמטאפורה, פיזית היא התפוצצה, זה מראה מחריד, כי לא היה שום מנגנון אצלה שעוצר את הדברים האלה. עכשיו, נכון שכבשים הם לא יציר שחי בטבע. תראו למשל, אם יש לך מישהו חתול, אז הוא יכול לראות שגם אם לחתול יש אוכל 24-7, הוא לא אוכל 24-7. הוא אוכל עד שהוא סווה, ואז הוא הולך למוציא אנרגיה, רץ, קופץ, עושה כל מיני דברים, חוזר, אוכל עוד שני ביסים. זאת אומרת, לחתול יש עדיין מנגנוני ויסות. אבל, ופה זה מוביל אותי לטענה השנייה, שלבוא ולהגיד למין האנושי, אתם מתנהגים באופן לא טבעי, אז זה לא... זאת אומרת, איך אני אמור לבוא ולהתנהג בצורה טבעית, אם אני לא חי בצורה טבעית? זאת אומרת, החיים שלי, של ארז, ושל בכלל כל בן אדם, הם יותר קרובים לחיים של אותה כבשה שאכלה עד שהתפוצצה, מאשר לחיים של אותו חתול שאוכל סווה והולך לענייניו. לא יודע אם אפילו סווה, יכול להיות שהוא אוכל עד שהוא סיפק איזשהו צורך מסוים, ואז הוא הולך לענייניו וחוזר אחרי שעה, שעתיים, שלוש, אוכל עוד קצת וממשיך. ומה שכן, אפשר לראות הרבה פעמים דווקא, גם נגיד חתול שאוכל, שיש לו אוכל והוא תמיד סווה והכל טוב ויפה, ועדיין שפותחים איזה טונה אז הוא מיד רץ. זאת אומרת, יש לו עדיין איזשהו מנגנון שדוחף אותו כן לדרוש לרצות לאכול מהדג בשמן הזה, כי זה עדיין איזשהו, למרות שהאוכל יש לו, למרות שהוא לא רעב. אז המנגנונים האלה הם מאוד מאוד עדינים, והם תלויים איפה אתה נמצא, ומה בעצם התפיסה של מה יקרה מחר, ואם יש לך ידיעה, כי אם אני אקח עכשיו חיה מהרחוב שחיה בתנאי רעב, ואני אשים לה אוכל, היא תאכל ותאכל 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 עד שהיא תתפקע. אם יש סיכוי טוב שהיא לא תתפוצץ מרוב אוכל, כי עדיין יש לה איזשהו מנגנון שעוצר אותה, אבל בהחלט היא תאכל יותר, כי היא לא יודעת שיש אוכל גם מחר וגם מחרותיים, בניגוד לחתול בית למשל, שיודע שיש אוכל גם מחר וגם מחרותיים. ויש חיות שבויתו עד לנקודה מסוימת, שמנגנון העצירה הזה נהרס אצלהם, כמו אותם כבשים למשל. אני מניח שגם פרות או domesticated animals אחרות, סובלות מהבעיה הזאת, ולכן חייבים לבסט להם את האוכל, לתת להם רק מה שהן צריכות, ולא לתת להם יותר, אחרת באמת הם יוכלו עד שהם יתפוצצו פיזית. אז כל הרעיון הזה של המנגנון הטבעי, של שומן זה דבר טבעי, הוא יוצא מההנחה שאנחנו בעצם יודעים לבסט את המנגנון הטבעי הזה, ואנחנו לא, כי אנחנו לא חיים בעולם טבעי. ופה הטיעון השני שלי בעצם, ש... מי אמר שטבעי, שמה שטבעי לנו לעשות הוא דבר טוב? יש הרי הרבה דברים שהם טבעיים למין האנושי, נקרא לזה, ואנחנו לא אמורים לפעול לפיהם. אם לצורך העניין מישהו מעצבן אותך ברחוב, טבעי לבוא ולהוריד לבוקס. כאילו, טבעי לי לבוא לקחת איזה קרש ולהוריד לו על הראש. טבעי. אגרסיה זה טבעי. הרי תראו בעלי חיים in the wild, שיש עונת החיזור החלה. אז מה זה טבעי? טבעי זה ששני הרעיות, התחילה עונת הזיווג, או מה שזה לא נקרא אצלהם, שולפים ציפורניים והולכים מכות עד שאחד מהם נכנע, או שנפצע, או מה שזה לא יהיה. ואותו דבר, אני יודע מה, איילים או פינגווינים או מה שזה לא יהיה, זאת אומרת, טבעי, טבע מכריח אותנו, במרכאות, ללכת מכות אחד עם השני, עד שאותו אלפא מייל יבוסס, והוא זה שהולך ומזדווג עם הנקבה או הנקבות או מה שזה לא יהיה. עכשיו, אני ואתם ושאר המין האנושי לא יכולים להתקיים בצורה הזאת, כי אם אני עכשיו רואה מישהי ברחוב ובא לי לצאת איתה והיא נמצאת עם מישהו אחר, אז אני לא אבוא ואקרא תיגר על האלפה מיליות שלו, אלא אני אגיד לעצמי, טוב, פעם אחר, אני יודע, מישהי אחר, משהו אחר, זאת אומרת, אני אעזוב ואמשיך הלאה. בעוד שטבעי לקחת, טבעי לי לקחת כאמור איזה לום ולדפוק לו בראש ולהגיד לה, יקירתי, תכירי את הבן זוג החדש שלך. זה טבעי לחלוטין, אבל אנחנו לא מתנהגים ככה. כיוון שאנחנו נמצאים בחברה, ואני לא מציג את זה בצורה שזה טוב או לא טוב, אלא זאת המציאות שבה אנחנו חיים. אנחנו חיים בחברה שיצרה לעצמה קודם התנהגותיים, שאולי לא טבעיים, כי אנחנו בשביל לקיים את החברה שלנו, את החברה המודרנית שבה אנחנו חיים, בשביל להבטיח את קיומה של כולנו, בשביל להבטיח את זה שאותו בחור לא יבוא למחרת ויוריד לי לום על הראש או יתקע לי כדור בראש בכלל, למה לום? למה ללכת על קטנה? אחרי שאני דפקתי לו מכות ולקחתי לו את הבחורה, הוא יבוא למחרת ויבוא ויתקע לי סכין. זה בסדר, אנחנו ככה עושים. כי גם יש פה עוד איזשהו עניין, אם אנחנו חוזרים רגע לחיות, החיות בטבע, הן מתקיימו, הן לא הורגות אחד את השני. יש מנגנונים, שוב, אינסטינקטים שמונעים מהם לפגוע או לפצוע אנושות אחד את השני. לצורך העניין, איילים למשל, כשהם הולכים את הדוקרב הזה עם הקרניים, אז יש להם, זה מתחיל ונגמר שם, כלומר, הם לא פוצעים אחד את השני, כי חיה פצועה היא חיה מתה. בטבע. זאת אומרת, אם היא לא תמות, אם זה טורף, הוא ימות מרעב, ואם זה חיה שהיא לא טורפת, אז היא תתערף, אם היא פצועה. הם לא פוצעים אחד את השני. אותו דבר, יש את המנגנון הזה, נגיד, אצל זאבים, שמונע מהם לסגור את הלסת על אחד מהבני מין שלהם, כדי לא להרוג אחד את השני. כי בסופו של דבר, המטרה היא לא להכחיד את כל המין, את כל הלהקה או מה שזה לא יהיה, אלא רק לבסס מי הדומיננטי. ולנו, בני אדם, אין את האינסטינקטים האלה, הלכו מזמן. מזמן, מזמן. ולכן אנחנו לא יכולים להתבסס על הטבעיות. זאת אומרת, גם האינסטינקט שמונע ממני להרוג מישהו אחר במכות או במה שזה לא יהיה, הלך. גם האינסטינקט, אני חוזר שוב פעם, לעצור כשאני שבע, או אפילו לפני שאני שבע, לא לאכול יותר מדי מדברים שיש בהם ערך תזונתי נמוך, וכן הלאה וכן הלאה, הלך. כלומר, אנחנו, וזה קצת מחבר אותי לדברים שאני אסגור אותם בסוף, אבל להגיד שמשהו טבעי, כשהמין האנושי כבר מזמן מזמן לא נמצא במקום שבו הטבעי הוא הטבע מכתיב לנו את אורח החיים. אז בעצם עוד פעם, אני שואל, שאלתי מה זה טבעי, ואני גם אומר, אז מי אמר שטבעי זה טוב? מה שטבעי לא בהכרח בריא, לא בהכרח מאפשר לי את הקיום הרגיל שלי פה, ובעצם די מסכן את כל המערך הזה החברתי הקיים. הרבה פעמים הנחה היא שאם משהו מפריע לך, אז כן, כך אם אנחנו מרגישים שהממשלה פוגעת בזכויותינו, טבעי זה לקחת כלי נשק ולעלות ולהפיל למוטט את הממשל, אבל אנחנו לא נעשה את זה, כי קודם כל, במקרה הטוב, נקרא לזה, יש סיכוי טוב שאנחנו כולנו נהרג או נאסר, ובמקרה הפחות טוב, אנחנו נעשה אנרכיה. עכשיו, אולי לי זה דווקא נחמד שתהיה אנרכיה, אבל אני בטוח שרוב האנשים מסביבי לא ירצו לחיות באנרכיה. ואז זה בעצם טיעון נוסף. טיעון שלישי, ושאולי מקרב אותי קצת לפאנצ' ליין שלי, זה מי אמר שהדברים האלה הם לא טבעיים? זאת אומרת, מי אמר שלעשות דיאטה, לעשות חדר כושר, ללכת לעשות ניתוחים פלסטיים, להסיר כל מיני פגמים בגוף, כל הדברים האלה, להתאפר, להסיר שיער גוף, מי אמר שזה לא דבר טבעי? זאת אומרת, יש פה איזושהי הנחה שכל הדברים האלה, מאחר והגוף עצמו מייצר אותם, אם נרצה או אם לא נרצה, אז לרצות לשנות אותם בדרכים במרכאות מלאכותיות, זה לא טבעי. ואני שואל, מי אמר? בואו נסתכל, שוב פעם, יש טבע חופשי מסביבנו. אפשר לראות בטבע שמסתובבים, שוב, אם נלך לתקופת החיזור של בעלי חיים, אז אתה יכול לראות, יש כל מיני ציפורים למשל, שאיך שהן מחזרות, אז הוא מנפח את הכנפיים, ואת הנוצות, ואת החזה, והוא עושה צפצופים כאלה, סירנות יפות וכל זה. ויש ממש בעלי חיים שהתפתחו, ויש לכם טווסים עם נוצות מטורפות. כי בטבע, להיראות יותר, להיראות יותר שיש לך גנים משובחים יותר, זה מבטיח לך שהנקבות לצורך העניין ירצו להזדבג איתך. אבל אני שוב אומר, אף נקבת טווס לא יושבת ושואלת, אומרת לעצמה, להוא יש נוצות יותר גדולות מלזה, סביר להניח שהגנים שלו, זה משהו שהוא דחף ביולוגי מסוים, וקצרה היריעה מלהיכנס אליו, אבל זאת התפיסה, כלומר, זה לא רק נחזור שוב, זה לא רק כמה אריות הולכים מכות והאריה שמנצח הוא יוצא לו להזדווג עם הנקבות כי אף אחד אחר לא יעיז להתקרב אליו אחרי שהוא כיסח לכולם את הצורה, אבל באופן טבעי זה גם האריה החזק יותר, זה גם האריה עם הגנים המשובחים יותר שיבטיח את השתפרות הגזע. כלומר, הצאצאים שלו כביכול יהיו החזקים יותר בתיאוריה. ויש גם מצב שהוא עצמו יבחר את הנקבות שנראות טוב יותר. מה זה טוב יותר? שהפרווה שלהם יותר מטופחת, והן לא צולעות או משהו, והן לא קטנות מדי, ולכל הדברים האלה. זאת אומרת, מראה חיצוני יש לו השפעה. בטבע. ולבוא ולהגיד, להיראות שמן ו- 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 עם שיער גוף ו- עם פצעי, עם אקני ו- ועם כל מיני, אני יודע מה, פגמים פיזיים, זה טבעי. אני אומר, כן, אבל גם טבעי לרצות להיראות טוב יותר בעיני המין השני ובעיני המין שלך. כי אני גם לא רוצה, אם אני מרגיש שלצורך העניין יש את הקטע הזה שבן אדם מרגיש שבגלל מראה שלו אנשים פחות מכבדים אותו. אם אני בן אדם, אם כל המשרד שלי כולם שם, אתם יודעים, מסוכסים וחתיכים ויפים ואני איזה נמוך שמן ומקריח. עכשיו אני לא אומר שזה משהו שאמור להיות, אבל לצורך העניין שזה המצב. ואני מרגיש, אני ההיפותטי, כן? מרגיש לצורך הדיון, שהדעה שלי במשרד פחות נשמעת, כי כשמקבל ההחלטה, מסתכל ימינה, הוא רואה אנשים כאמור מאוד מאוד יפים וחתיכים וספורטיביים וזה. הוא מסתכל שמאלה ורואה את אותו דבר, ואז הוא מסתכל עליי ורואה אותי שאני ממש לא באותו כיוון, וזה מיד נתפס, הוא אומר, רגע, זה מישהו עם כוח רצון פחות כוח רצון, וזה מישהו כנראה שיש לו יותר, פחות goal oriented, והוא נותן לדחף המיידי שלו לעשות דברים. אז מאיפה לי לצורך העניין, למה שאני אניח שהוא, הדברים שהוא מציע באים ממקום שהוא חשב על הדברים ועשה, ולא סתם שהוא שלף מהמותן. וזה טבעי לחשוב ככה, אבל הפואנטה פה היא שלמראה שלנו יש השפעה. המראה שלנו יש השפעה. כשאני בא ואני פוגש מישהו בפעם הראשונה, המראה שלי יוצר את הרושם הראשוני, וכל מה שאני אגיד אחרי זה, זה מה שדיברתי עליו במשדר הראשון, כל מה שאני אגיד אחרי זה יתפרש לאור איך שאני נתפסתי. ולצורך העניין, כשאני כמובן בא ליצור קשר עם בנות המין השני, אז לחלוטין יש לה מראה השפעה, וזה לא, זה נורא נפל להגיד שאנחנו מעל הדברים האלה, אבל אנחנו אף פעם לא היינו מעל הדברים האלה, ולא רק אנחנו, אף יצור עלי אדמות, אולי חוץ מצמחים לצורך העניין, שגם הם מנסים להיראות יפים ויש להם את ה... זאת אומרת, הצמח עצמו אולי לא מעניין אותו מי בא אליו, אבל יש להם מראה שמושך את אותם חרקים או ציפורים או מה שזה לא יהיה, לבוא אליהם. הצבעים העזים, למה יש לפרח, למה יש בכלל פרחים? פרחים נועדו למשוך אליהם איזה שהם יצורים אחרים ולהגיד להם, קודם כל לצייר להם מטרה לבנה, אדומה, כחולה, צהובה, מאוד בוהקת, מאוד מהותית. להבדיל לכל העניין הזה של צבעי הזהרה שיש ליצורים מסוימים, כל מיני נחשים או לטאות עם אדום ושחור, כלומר למראה, יש השפעה, וההשפעה היא לא שטחית. אולי הסיבה לשימוש הזה בממד הפיזואלי היא במרכאות שטחית, אבל לחלוטין ככה, זאת אומרת לחלוטין, לכל בעל חיים יש איזשהו סיבה למה הוא נראה מצורה מסוימת. וכשזה מגיע ליכולתו, לבחירתו, לצורך העניין בזמן החיזור, כל בעל חיים מנסה להיראות גדול יותר, חזק יותר, יפה יותר, עם פרווה עשירה יותר, עם נוצות גדולות יותר, עם, אתם יודעים, לעשות את הצפצופים הכי חזקים, את השאגות הכי חזקות, את... כלומר, להגיד שהרעיון להיראות יותר טוב, הוא לא טבעי, שוב פעם, לדעתי, כפי שהצגתי אותה, לא עומד במבחן האמת, מאחר ויש כן צורך להיראות במרכאות טוב יותר. ואז זה מביא אותי לשאלה, לטיעון הרביעי, קרא לזה, שהוא בעצם שאלה, מה זה להיראות טוב יותר? יכול להיות שבחברה מסוימת, ויש חברות כאלה, דווקא להיראות, לא להסיר שיער גוף, לא לעשות שינויים קוסמטיים בפנים, להתאפר, כל הדברים האלה נראו פחות טוב, כי יש להם איזושהי אג'נדה של חזרה לטבע, של לא להיכנע לתכתיבים של החברה המודרנית. ואז אם אתה תבוא כולך עקבים גבוהים ואיפור וסמלות וזה, הם יסתכלו עליך מהצד ויגידו... ובחברה הזאת, כן, לדווקא שם הנורמות, התכתיבים הם להיראות, לא להיראות, לא לשנות כביכול, אבל זאת גם בחירה מלאכותית לחלוטין, זאת אומרת, הם באו ואמרו, לצורך העניין, אנחנו לא מסתרקים ולא מתאפרים ולא עושים דברים כאלה ואחרים כדי להיראות במרכאות טוב, כי זו מה שאנחנו תופסים כאידיאל היופי. בעיניי, אידיאל היופי, בחורה שלא לובשת, אתה יודע, לא משתחלת לתוך איזה ג'ינס צמוד, ולא לובשת עקבים ששוברים לה את הגב, ולא עושה... מבקרת אצל הספר כל יומיים, ולא מתאפרת, ולא זה, בסדר. אבל זה בחירה מלאכותית באותה מידה כמו להגיד שבעיניי, אידיאל היופי הוא כן בחורה שהולכת על עקבים גבוהים, עם בגדים צמודים, איפור וכל הדברים, ועושה צבע בשיער וכל הדברים האלה. זאת אומרת, יש פה אידיאל יופי זה דבר שהוא נקבע, הוא נקבע באופן מודע. כלומר, לא באופן שאני בא ויושב ואני שואל את עצמי מהו בעיני אידיאל היופי, אלא שהוא, הייתי אומר באופן מלאכותי נקרא לזה, אולי לא באופן מודע, אלא באופן מלאכותי. אחד הדברים שאומרים כל הזמן בקטע הזה לדוגמה, זה שלצורך העניין, פעם אידיאל היופי היה של נשים אמיתיות. כשמדברים על פעם לא מדברים על 1413, מדברים על שנות ה-60 נגיד. אומרים לכם, תראו את מרלין מונרו וג'יין מנספילד ובריג'יט ברדו וכל אלה. ותראו אותם ותראו היום את הנורקסיות שמסתובבות לנו, וזה נחשב יפה. אז דבר ראשון, היה נכון, היה מרלין מונרו, אבל גם הייתה טוויגי, וטוויגי לא בדיוק הייתה סמל הבריאות במרכאות. ויותר מזה, גם היום יש לנו כל מיני בר רפאלי וכאלה, ויש גם את ברח לי את שמה עכשיו, והייתה קלודיה שיפר וגם כל הדברים, זאת אומרת, וגם כל הדוגמניות העל שהם לא, הם בדרך כלל לא כאלה שיש להם מראה אנורקסי, אלא הם כן ספציפיות, נגיד קייט מוס למשל, רק מראה לכם בן כמה אני. אז אלה נשים שהמראה שלהם הוא בדרך כלל לא יהיה קיצוני לצד אחד, כלומר הם לא צד אחד, הם לא רזות מדי והם לא מלאות מדי, הם לא גבוהות מדי או נמוכות, זאת אומרת המראה שלהם הוא מראה כזה שהוא נוגע להרבה אנשים, מסמן וי אצל הרבה אנשים ונשים כמה צריך, מה נתפס כיפה. אבל אידיאל היופי הוא בהחלט לא משהו שהוא טבעי או אוניברסלי. זה יכול להיות הרבה פעמים משהו שהוא שונה. כל הקטע של הבלונד למשל. הבלונד גם תופס את העין, כי הוא בולט יותר, כמו שלצורך העניין, העץ, הצבעים של הפרחים בעץ יהיו בדרך כלל בוהקים יותר, לבנים, צהובים, דברים כאלה שימשכו את העין. אז גם בלונד זה משהו שמושך את העין. באותה קש, בהקשר דומה, תמיד אומרים שהם עושים מבחנים ושואלים ילדים מכל מיני צבעים וגדלים ותרבויות וזה, מה נראה טוב, אז תמיד הם אומרים הילדה הלבנה עם השיער הבלונדיני. כי ברוב החברות, פשוט ברוב החברות, הילדה הלבנה עם השיער הבלונדיני היא חריגה. גם בחברה הלבנה. ילדה הלבנה עם השיער, עם העיניים הכחולות והשיער הבלונדיני היא חריגה. כי רוב החברה הלבנה, השיער שלהם הוא חום והעיניים שלהם חומות או שחורות או דברים כאלה. אז משהו, ילדה בלונדינית עם עיניים כחולות, היא לא הנורמה. בטח ובטח בחברות שכולם שם אולי שחורים או היספנים או דברים כאלה. ולכן יש פה איזושהי תפיסה שהחריג הוא היפה יותר, הוא המיוחד יותר, הוא תופס את העין, לא יעזור. בחברות שנגיד כולם בלונדינים, אז אולי הג'ינג'ים יהיו היפים יותר. בחברות שכולם ג'ינג'ים, אז אולי השיער השחור יהיה יפה יותר. אני מתאר לעצמי שזה משתנה מחברה לחברה, אבל הרבה פעמים מה שיפה הוא מה ששונה. כמובן, מה שסימטרי, מה שנראה מאוזן, מה שלא, אין בו איזשהו דווקא משהו שמצד אחד תופס את העין, ומצד שני כל המראה עצמו תופס את העין. אלה הרבה דברים שלא נקבעים באופן שרירותי, כלומר יושבים ובוחרים, אלא באופן תרבותי. משהו שעוברים, שחוזר ואומר שפעם אידיאל היופי היה דווקא להיות שמן. אני אומר, נכון, פעם אידיאל היופי היה להיות שמן, זה הייתה בתקופה, שוב, זה כבר היה כן לפני מאות שנים, כשהאדם הממוצע היה רעב כל היום, היה עובד בשדה או במה שזה לא יהיה, היה בנפח או נגר או עבד כאמור בחקלאות, והיה אוכל מה שהיה לו, רוב הזמן לא היה לו, היה אוכל מאוד מעט, גם היה, כי כן היה צריך לאגור אוכל למקרה שמחר יקרה משהו, ואם הוא היה נופל למשכב או הוא לא יודע מה, אז בכלל כבר לא היה לו אוכל. ומיל כן היה אוכל? לשכבות הגבוהות, האצולה והלאה, שהם לא רק שהיה להם אוכל, הם גם לא הזדקקו לעבוד למחייתם, כי הם היו גובים את האוכל הזה כמיסים מהשאר האנשים. זאת אומרת, לא מספיק שאין לי אוכל בשביל עצמי, אני גם צריך להפריש איזה 30 מעשר, כן? אבל זה היה בערך 30% לטובת איזה אציל, ואם לאציל הזה יש איזה בעיה, אז הוא גם ייקח 50% או 70%. ואותו אציל, לא רק שהיה לו כאמור אוכל מספיק, גם היה לו מאגרים, זאת אומרת, הוא היה יכול לאכול הרבה, וכמה פעמים ביום, והוא לא היה צריך לעבוד לצורך העניין, אז נכון שהם היו צדים, והם היו עושים כל מיני קרבות ומתאמנים, וגם נכון שהאוכל שהם אכלו היה קצת יותר בריא ממה שאנחנו אוכלים, אבל עדיין הייתה הצטברות של אוכל, והיה אפשר לאכול כמה שרוצים, וכתוצאה מזה האנשים האלה נהיו מאוד מאוד שמנים, יחסית. אני לא יודע אם הם היו שמנים במושג שלנו היום, אבל הם לחלוטין היו שמנים במושג של אז. וכתוצאה מזה, כל האידיאל של להיות כל אחד שהסתכל עליהם, אמר, וואלה, אני רוצה להיות כזה. והיופי שהסתובבו הצילים השמנים על הסוסים שלהם, אתה הסתכלת עליהם ואתה אמרת לעצמך, זה נראה יפה, מי שישמנה זה דבר יפה. אז זה לא שהשומן היה יפה, אלא הוא נתפס כמשהו שהוא נראה יותר טוב. היום דווקא, בהפוכה, האנשים שיש להם, שהם סלבריטי ומקצועם הוא להיות סלבריטי, אז יש להם יותר זמן להקדיש לטיפוח, לעשות ניתוחים אם צריך, לעבוד בחדר כושר כמובן, יש להם מאמן אישי, והם, זאת אומרת זאת העבודה שלהם, בלהשקיע באיך שהם נראים. וכתוצאה מזה, הסלבריטיז בדרך כלל הם אנשים שפיזית נראים מאוד מאוד טוב, והכוונה היא בטוב, זאת אומרת, הגוף שלהם בדרך כלל הם לא שמנים ושרירים, ונראים, אתם יודעים, בריאים. זאת אומרת, יש להם עוד, גם אידיאל של בריאות שנהיה מקושר לכל הנושא הזה של לא להיות שמן ולראות ספורטיבי וחטוב וכל הדברים האלה. אז במובן הזה, אידיאל היופי השתנה. כמו שהוא תמיד משתנה לאורך השנים וכשהתרבות משתנה. אבל זה וזה זה תפיסה של כל אחד רוצה להיראות כמו משהו שואף להיות. אני שואף להיות עשיר, לא לעבוד למחייתי, לא לרעוב כל היום, לא לקרוע את הגב בשדה, להסתובב לי על הסוס, ואם מישהו לא נותן לי, אם למישהו אין את המס לתת לי, אני שובר לו את העצמות. זה אני רוצה להיות. ואני מסתכל על מי שנראה ככה, והבן אדם שוקל 90 קילו, אני יכול להיות גם 100, אז אני רוצה להיראות ככה. אני רוצה להיראות ככה. והיום אני רוצה להיות, להיראות כמו מישהו שאתם יודעים, שחקן או זמר או משהו כזה, שגם כן מה הוא עושה כל היום? הוא כל היום מתאמן ועושה דברים. פעם בכמה זמן הוא הולך לאיזה אולפן ומקליט כמה שירים, הוא נכנס לאיזה סאונד סטייג' ואומר כמה מילים בפרצוף רגיש, ומרוויח 20 מיליון דולר על הסיפור הזה, וחוזר לענייניו שהם במקרה הטוב סמים, במקרה הטוב זה כושר, במקרה פחות טוב זה כל מיני סמים ואלכוהול, ונשים ומה שהם לא, מה שאני לא מדמיין שהם עושים. אז כן, אני רוצה להיראות כמוהם. עכשיו, יש גם איזשהו, על הדרך באו גם כל אותם אייקונות אופנה, אני מתכוון מעצבים, והם בכלל תמיד מאוד אוהבים שהבגדים שלהם יושבים בצורה מסוימת, אז נוצרה באמת הדוגמנית השדופה הזאת, שהיא גובה 1.80 מטר ומשקל 20 קילו, הבגדים יושבים עליה פיקס. אז זה הוסיף ככה, זרק שמן למדורה על כל הסיפור הזה. ועל נוסף לכל העניין גם נהייתה התופעה של ניתוחים פלסטיים, שפעם לא היו ניתוחים פלסטיים, היו, אם מישהו היה חס וחלילה נשרפים לו הפנים באיזושהי שריפה, הוא היה מסתובב ככה כל החיים. אם מישהו היה קרח, אז הוא גם היה מסתובב ככה כל החיים. דווקא היום האמת היא שאיפשהו האידיאל נהיה קצת אחרת, היום אם מישהו יש קרחת, הוא מגלח את כל הראש ומסתובב עם זה, ופעם היו חובשים כובעים, והיו עושים כל מיני תסרוקות מגעילות כאלה, של להסתיר את הקרחת, אז היום אתה יכול לא לגלח את הראש, או שאתה הולך ועושה ניתוח השתלת שיער, ואם יש לך איזשהו פגם פיזי בפנים, אתה הולך ועושה ניתוח לשנות את הדברים האלה, וזה טבעי באותה מידה, להתאפר שאותו אני יודע מה באינדיאני באיזה שבט היה שם על עצמו כל מיני איפור כזה כמו שאתם רואים כזה כל הצבעים האלה שהם היו עושים כדי להיראות מאיים יותר כדי להיראות חזק יותר או גדול יותר ולא משנה מה הוא היה עושה עם זה אבל זה גם כן איזשהו ניסיון שפר את המראה שלך על פי מה שהחברה תופסת כיפה או כמושך או כמעורר רצון להיות כמוך. אם דיברתי על הקרחת למשל, אז אפשר פעם, אפשר לראות שפעם לצורך העניין בארץ פחות, אבל כלומר בארץ זה לא כל כך רלוונטי היום, אבל למשל תסתכלו על תמונות נשיאי ארצות הברית, אז פעם כן הם היו שמנים והם היו קרחים והם היו כאלה, הם לא בהכרח נראו כמו קלינטון וקנדי וכל האלה. והיום רוב הסיכוי שאדם שהוא שמן וקרח עם שפם וזה לא ייבחר, לא, אין לו אפיל מספיק לאומה האמריקנית. פעם, יש איזו תקופה שפתאום כולם יש להם זקנים, אחרי זה זה השתנה, ופעם היו הולכים עם הפאות הנוכריות האלה. כל הזמן דברים משתנים, והתפיסה של מה זה, כי פעם למשל אתה יכול להגיד, דווקא כשמישהו היה נראה מבוגר, זקן, בא בימים, אז היה לזה הצטלה של, שאתם יודעים, כאילו, הזקן השבט והאיש החכם, והיום דווקא רוצים שהמנהיגים יראו צעירים ונמרצים יותר, והם גם, ובוחרים אנשים שהם יותר נראים כמו סלבריטיז בטלוויזיה, ופחות כמו, אתם יודעים, זקן השבט, פחות כמו סבא שלך בין ה-85, ויותר כמו, אני יודע מה, אחיך הצעיר בין ה-24, שבדיוק סיים שירות קבע או משהו כזה. אז אידיאל היופי משתנה, וזה טבעי לחלוטין. ויותר מזה, וזה ככה לסיכום כל הדיון, אנחנו נמצאים בחברה, ואני אמרתי כל הזמן שזה אידיאל היופי כך שהוא נתפס בעיני החברה, ואנחנו פועלים בצורה שהיא לא טבעית לנו, כי זה הצו של החברה, וכדי לקיים את החברה אנחנו עושים את זה. ואז לצורך הסיכום יבוא אדם ויגיד לי, אוקיי, עכשיו בוא אני אפריך את הטיעון שלך. כל הזמן אמרת החברה, 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 ואתה הוכחת בזאת שהחברה פועלת בניגוד לטבע האנושי. ולכן, לפני שאנחנו בכלל יכולים לדבר על מה זה טבעי, אנחנו צריכים להפסיק את השפעת החברה, את ההשפעה המלאכותית שהחברה כופה על הטבע האנושי. שזה יופי, אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? זה לא נכון מאחר שאם אנחנו לשנייה אחת ננתק את ההשפעה המלאכותית של החברה המודרנית, זה אפשרי כמובן, אין לי שום בעיה. בן אדם יכול לקחת את עצמו, וללכת לגור במדבר, או באיזה הר, או באיזה משהו, ולחיות שם, ולעבוד את האדמה, או לצוד, או משהו לא רוצה לעשות, ויש אנשים שעושים את זה, ויש תרבויות שעושות את זה, ותפדל ותהיו בריאים. כלומר, לא תהיו בריאים, זה בדיוק הבעיה. כי אז אתה מוותר על כל הדברים שהחברה המודרנית נותנת לך. ואני גם חשוב לי עוד פעם להגיד, אין פה הבעת דעה, כי אם אני מנתק את עצמי מההשפעה המלאכותית של החברה שאומרת לי שאני צריך להיות רזה ואני צריך להיות להתלבש בצורה מסוימת ולהתנהג בצורה מסוימת, אבל היא גם מאפשרת לי לחיות בצורה שאני לא יכול לחיות בחברה שהיא לא החברה שלנו. זאת אומרת, זה אומר שאני עכשיו צריך ללכת ולצוד את האוכל שלי, ואם אין אוכל הלך עליי. באמת, אם זה שיש לנו חברות שהם Hunter Gatherers וציידים לקטים שמסתובבים, חברות קיימות, אבל החברות האלה יכולות, השבט הזה יכול להימחק מחר. אם השבט הזה מסתובב לו במדבר ואין שום דבר ברדיוס של כמה ימים, החבט הזה יכול להימחק מחר, וזה מה שקרה. השבט הזה גם לא יכול לקיים יותר מ, נגיד, ה-20 או ה-30 או ה-40 אנשים שנמצאים בו, כי אין אוכל לכל האנשים האלה. וזה אומר שיש תקופות שאתה גם צריך להיות רעב בהן. וזה אומר שאם מחר משתנים תנאי האקלים בצורה קיצונית, אז גם כן הלך עליך. וזה אומר שאם אתה חוטף איזושהי מחלה מסוימת, וזה יכול להיות אפילו ברמה של שפעת, או דלקת ריאות, או כל דבר אחר, אז גם כן הלך עליך. והיום אנחנו יכולים להתמודד עם הדברים האלה. היום יש לנו ניתוחים להסרת כל מיני גידולים וכל מיני בעיות, ואם נפלת ושברת את הרגל אז יש דרכים לתקן את זה, ואם יש לך נמק ביד אז אתם יודעים, אז אפשר לטפל גם בזה. זאת אומרת, הדברים, כל הדברים האלה שפעם היו גזר דין מוות, היום הם לא גזר דין מוות, והיום כתוצאה מזה אתה יכול לחיות הרבה יותר שנים, ואז אולי למות מסרטן, נכון, שהיה פחות, שקיים פחות בחברות האלה, אבל שוב, לכל דבר יש טוב ורע. וגם הטוב והרע הם כמובן במרכאות, יש אנשים שיגידו, תשמע, אני מעדיף לחיות 60 שנה, 40 שנה ולחיות אותם בצורה מסוימת, מאשר לחיות 90 שנה ולחיות אותם בצורה אחרת, וזה לגיטימי לחלוטין. אז אני אומר שאין פה הבעת דעה, זה יש פה פשוט הצבה של סיטואציות אחת מול השנייה. החברה הטבעית במרכאות, הפרימיטיבית, הציידת לקטת, יש לה דברים שאין לחברה המודרנית, ויש להם תנאי חיים שאין לחברה המודרנית, וגם אם אתה לא הולך לקיצוניות הזאת, אלא כאמור, הולך וגר לך באיזה בקתה ביער, או באיזה אוהל במדבר, וחי בצורה שהיא מין היברידית כזאת, כאילו חצי חצי עם גנרטור וחשמל, אבל בלי צורך להיות תלוי בחברה מסביבך, אז זו גם בחירה והיא גם לגיטימית, כל בחירה היא לגיטימית. אלא שהבחירות האלה מונעות ממך את כל הדברים שהחברה עצמה נותנת. וכאמור, זה כל הדברים האלה של הבריאות, של כל הנושא של הבריאות של החברה המערבית, שהגדילה את תוחלת החיים האנושית, וזה לא שפעם אנשים היו מגיעים לגיל 40 ומתים, אלא שפשוט אנשים היו מתים בגיל צעיר יותר, ואנשים היו מתים יותר ממחלות, והיום אתה יכול לתת לבן אדם לשרוד יותר עד שהגוף שלו עצמו מרים ידיים. ויש עוד הרבה דברים שגם רמת החיים, או איכות החיים, סליחה, היא הרבה יותר טובה במרכאות, כי אתה נמצא, כמו שאמרתי, אני לא שואל את עצמי מתי הארוחה הבאה תבוא. יש לי אפשרות לדאוג שכל, זה שאנחנו לא עושים את זה, זה דיון אחר, אבל יש לי את האפשרות לדאוג שכל המין האנושי לא ירעב ללחם, ויהיה לו בית, ויוכל להתקיים בצורה טובה. ולפחות, לא כל המין האנושי, אבל לפחות, אתם יודעים, מדינות מסוימות, או שכבות מסוימות, או דברים כאלה. שזה לא היה פעם. וכל הדברים האלה הם לא טבעיים, סליחה. כל הדברים האלה, כל זה שאני קם בבוקר, גר בבית, יש לי את האפשרות לא רק לדאוג לעצמי, אלא גם לגדל ילדים, או לדאוג לחיות, או לתרום כסף לכל מיני אנשים אחרים, זה לא היה. מאיפה היה לי לתרום? כל מה שהייתי מוצא היה הולך אליי. הייתי צד משהו, אני והילדים שלי היו אוכלים אותו. לפעמים גם זה לא. ילדים מאיזשהו גיל מסוים, כבר לא היית דואג להם. הם היו דואגים לעצמם. בגיל מסוים אני לא מדבר גיל 20, מדבר גיל 14, 12, 10. ואף אחד לא אומר שבחברות האלה אז כולם היו מאושרים ושמחים והיה הרבה אלימות והיה הרבה התייחסות. כי שמה באמת אם אני רוצה לשבור למישהו את הצורה אז אני לא צריך לשאול את עצמי מה יקרה הלאה. אני פשוט הולך ואני משובר למישהו את הצורה והחברה מתמודדת איתי בכלים שלה, כן או לא. יש חברות שזה היה מקובל בהן. אז כל הדברים האלה לבוא ולהגיד שאנחנו צריכים לחיות באופן טבעי, וגם אם אני אומר לא, לא, עזוב את כל הדברים האחרים, זה לא הדיון, אני מסתכל רק על הקטע של כאמור, הפיצה בגרות והשומן, אבל זה לא אנחנו. אנחנו נמצאים בחברה שבה כל מה שאנחנו עושים הוא לחיות באופן במרכאות לא טבעי. כל מה שאני עושה מהרגע שאני קם בבוקר, הולך לעבודה, אני עובד במחשבים, שזה בהחלט לא משהו שנוצר מהטבע. העבודה שלי גם היא, אני לא מתעסק במלא, אם אני אומר אני עובד במחשבים, אבל אני עובד בתחום של, אני לא יודע מה, פירות וירקות. אבל גם זה לא, אני עובד בתחום שהוא למידה ממוחשבת. אלה שני דברים שלא קיימים בטבע. למידה וממוחשבת. בטבע אתה לא לומד, אתה לא יושב בכיתה ולומד. בטבע אתה הולך ועושה. המבוגר לוקח אותך איתו, מראה לך זה אוכלים, זה אוכלים, זה לא אוכלים, זה תצוד, זה לא תצוד, ככה זה, תראה, אתה תוקע בו את... ולא רק בבני אדם, גם בחיות, גם בכל אורגניזם אחר, אין למידה יושבים ולומדים, ובטח לא ממוחשבת. אז כל מה ש... אז גם העבודה שלי היא לא טבעית. אני מגיע לעבודה ברכב. הרכב הוא לא משהו שהוא טבעי. הוא נוסע במהירות שהיא לא טבעית לי, הוא נוסע על כבישים שנוצרו מבני... שבני אדם יצרו. אני יושב בכיסא שבנו בני אדם, אני לא יושב על איזה גזע עץ באדמה, אלא אני יושב על משהו, כיסא שבנו בני אדם, מול שולחן שבנו בני אדם, בתוך בניין שבנו בני אדם, בתוך עיר שבנו בני אדם. ואני חוזר באותו רכב הביתה, ואני אוכל ארוחה שלא אני צדתי, ולא אני כתבתי, ולא אני הבאתי אותה אליי, אלא אני קניתי אותה בכל מיני חנויות, ואני מבשל אותה בתנור, ועל קיריים, ואני מחזיק אותה במקרר, ואחרי זה אני שוטף את הכלים שגם הם יצרו, אני לא אוכל בידיים, אלא אני אוכל עם כלים שיצרו בני אדם, ואני שוטף אותם בכיור שיש בו מים זורמים. זה לא משהו שאתם יודעים, זה שמים זורמים בטבע זה יופי, אבל זה שמים זורמים אצלי בכיור זה לא דבר שהטבע אחראי לו בשום צורה שהיא. ואחרי זה אני הולך לשירותים שגם בהם יש מים זורמים, וכל מה שאני עושה שם מפונה מהאזור שלי, ואני לא צריך אחרי זה, אתם יודעים, לחפור בורקליה, ואני גם יכול להתקלח במים, שזה גם לא דבר שמובן מאליו. אחרי זה אני הולך במיטה, לישון במיטה הנוחה שלי, לא על האדמה, לא על לפנות לעצמי דברים, ואם קר לי, אז אני מדליק לעצמי חימום, ואם חם לי, אני מדליק לעצמי מזגן. כל הקיום שלי, ולא רק שלי, אבל אני דוגמה שלי אני מכיר הכי טוב, כל הקיום שלי הוא קיום לא טבעי, לא יעזור. אז למה שאידיאל היופי שלי יהיה טבעי במרכאות? למה שהדברים שאני ארצה להיראות כמוהם, או ארצה להיות כמוהם, צריכים, הם טבעי? אם אנחנו מתחילים לגשת, אם אנחנו מתחילים להסתכל על מה טבעי ומה לא טבעי בחיינו, שום דבר לא טבעי, צר לי. ולכן לבוא ולהגיד למישהו שנולד בחברה שהיא לא טבעית, וחי בצורה לא טבעית, ולא רק הוא, אלא גם ההורים שלו, וההורים של ההורים שלו, ודורות על דורות על דורות על דורות אחורה, רק הלא טבעיות בחיינו, רק הולכת ומתגברת, ורק הולכת ומשתלטת על כל אלמנט בחיינו. לבוא למישהו כזה ולהגיד לו, אתה צריך להתנהג בצורה טבעית. אז אולי דווקא אלה שהולכים ומתלבשים ואומרים אני לא אוריד שערות ואני לא אתאפר, אני אומר בסדר, אבל אתה גם אז תלך תגור באמת באוהל בבקשה, כי אתה חי בצורה באוהל שעשוי מפרוות של חיות שאתה צדת. אני מבקש לא לקנות את האוהל באיזה חנות. כאילו יש פה איזשהו ניסיון כאילו להגיד אוקיי, לחיות אם ולהרגיש בלי, כדי לבוא ולהגיד, כל מה שיש לנו בחיים הוא טבעי, אז גם אני, אז למה דווקא ללכת ואני לא יודע מה, לעשות ניתוח פלסטי לאישור האף? אז לא, כל מה שיש לנו בחיים הוא לא טבעי. וכל מה שאנחנו עושים ביום יום הוא לא טבעי. וכל ההתנהגות שלנו היא לא טבעית. וכל הצורה שבה אנחנו רואים אנשים מסביבנו, היא לא טבעית. ואיך אנחנו שופטים אותנו מול אחרים ואחרים מולנו, היא לא טבעית. אז למה שאם אני, יש לי איזשהו, שוב, אף גדול מדי, לא ארצה לתקן אותו בצורה לא טבעית? ובזאת אני אסיים את הדיון הזה להיום. אני מאוד מקווה שנהניתם. אני אישית נהניתי מאוד. למקרה שמישהו תוהה. האתר שלי, אני חייב להודות, יוצא ממש טוב, זה ככה משמח אותי אישית, ואתם מוזמנים להיכנס אליו, http://משדרשת, mishdar.co.il, שם גם אפשר למצוא את כל הלינקים, כל הלינקים, למשדרים קודמים, ואיפה אפשר להירשם אליהם ב-RSS, גם כל התמונות שאני דברים, ולפעמים גם יש עדכונים ככה על הדרך, למשל המשדר הקודם או הקודם הקודם הייתה לי איזה שגיאה, אז תיקנתי אותה יום אחרי על גבי האתר, בשביל זה יש אתר. מי שלא בקטע של אתרים יכול כמובן למצוא אותי באינטרנט, בטוויטר, אני אישית ארז, E-R-E-Z בטוויטר, והמשדר נמצא באיפה שיש הודעות על כל המשדרים החדשים ושאר ירקות, זה גם כן במשדר רשת בטוויטר. האימייל שלי ארז, E-R-E-Z, שטרודל, משדר רשת, נקודה סיון, נקודה אייל, כך הכל באותו, לא צריך ללמוד יותר מדי דברים שונים. שלא תגידו זה כזה ארז ממשדרשת שטרודל ג'ימל וכל זה, הכל אתם יודעים ארז, אתם יודעים משדרשת, רוב הדברים נמצאים שם. זה המשדר האחרון שאני מקליט בשנת 2016, כנראה כבר יצא ב-2017, זאת אומרת לא כנראה, הוא יצא ב-2017, רק שתדעו ככה, אני בדרך כלל נמצא 2-3 משדרים, אני בדרך כלל מקליט 2-3 משדרים קדימה, אחורה, כבר הלכתי לאיבוד. המשדר הבא בהחלט יתעסק בסיכום שנת 2016, או יותר נכון, ידבר על סיכומים, ופחות על 2016. אני גם אסביר למה. ונראה לי שזה אולי היום, אני מאוד מקווה שנהנתם כאמור, ושיהיה לכם המשך יום נהדר.